כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Ovozo vadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום חמישי וב בשבט תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף יוד א'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אתמול למדנו את דף יוד ממסכת בבא בתרא, ואנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם שלוש הערות על אשר למדנו, והדברים לקוחים מספר מאורות הדף היומי. למדנו אודות ארבעה דברים קשים שנבראו בעולם. אר קשה, אמרה הגמרא, ברזל מחתכו. ברזל קשה, אור מפעפעו. אור קשה, מים מחבים אותו. מים קשים, עבים סובלים אותן. עבים קשים, רוח מפזרתן. וכך ממשיכה הגמרא ומונה את גורמי הטבע לפי דרגתם וחוזקם, עד אשר היא מגיעה לדרגת המיטה שהיא קשה מכולם ומסיימת, שצדקה מצילה מן המיטה. לכאורה יש להבין מהי מטרת הגמרא במנותה את גורמי הטבע תוך פירוט תכונותיהם הידועים לכל, וכיצד מתקשרת מצוות הצדקה לכל אלו. בספר המסילות לעבודת האלול הוא מבאר באופן נפלא, כי חז"ל ביקשו לאלפינו בינה אודות מעלתה הנשגבה של מצוות הצדקה. לשם כך הם מבארים כי כפי שהקדוש ברוך הוא הטביע בברזל תכונה שיחתוך הרים, והאש תחבא את המים וכו' וכו', כך גם טבע הקדוש ברוך הוא סגולה בבריאה שהצדקה מצילה מן המוות. לאחר מכן למדנו בגמרא מה יעשה האדם ויהיו לו בנים זכרים. הבלזר אומר יפזר מעותיו לעניים. הבן יהוידע מבאר בדרך צחות, כי עיצה זו בנוסף לסגולה התמונה בה, הינה גם טבעית ומובנת, משום שכידוע שבשמחת ברית המילה מצוי שבעל השמחה מפזר מעותיו לעניים, ויש גם האורחים סעודה לעניים המזדמנים לאירוע. אותם עניים, אומר הבן יהוידע בטוב ליבם, מעלילים ומשפחים את בעל הבית הנדיב, ומתפללים מעומק ליבם שהקדוש ברוך הוא יעניק לו בנים נוספים, וכך יזכו הם לנדבה נוספת וגם לסעודה דשינה. וההערה השלישית שלנו בדף יוד, מובא בסוגייתנו כי האומר סלע זה לצדקה בשביל שיחיו בניי, הרי זה צדיק גמור. לכאורה מדוע שיפחו חכמים את האדם הזה עד שיגדירו כצדיק גמור, תואר ששמור למעשים מיוחדים, הרי כל אשר לא ייתן האדם בעד חיי בניו היקרים לו מכל. בספר פרדס יוסף הביא רעיון יפה על הגמרא הזו בשיחתו עם גבאי צדקה ואמר, כי גמרא זו עוסקת ביהודי צדיק החפץ להעניק צדקה לעני ללא שאלה יתבייש. לשם כך אמר נותן הצדקה לעני, כי מטרת נתינת הצדקה היא לטובת בנו. מעתה, לא זו בלבד שהעני אינו חש אי נעימות, אדרה בהרגשתו היא, כי הוא זה המסייע לנדיב, שהרי בלעדיו, לא היה זה זוכה לקיים מצווה. אלה מוריי ורבותיי, שלוש הערות שלנו, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף יוד ממסכת בבא בתרא, וכעת בשמחה ובטוב ליבב, נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא יעבותי, שלא יערה דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, ופרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. אתמול בסיום השיעור סיימנו ללמוד את האפיות ממסכת בבא בתרא, שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה הראשונה, מדוע המילה כבוד מלמדת על בעלי אגדה? והתשובה היא, שמתוך שבעלי אגדה הם דרשנים ומושכים את הלב, הכל מכבדים אותם. שאלה שנייה, מדוע רבן יוחנן בן זכאי לא סיפר לבני אחותו אודות החלום שחלם עליהם? והתשובה, כדי שיתנו את הצדקה לשם שמיים ויעשו מצווה לשמה. שאלה שלישית, איזו עבירה נחשב שעושה המעלים עיניו מן הצדקה והתשובה כאילו עובד עבודה זרה? שאלה רביעית, איכן אנחנו מוצאים במצוות צדקה ששונה מידת הקדוש ברוך הוא ממידת בשר ודם? התשובה, כאשר אדם מביא מתנה גדולה למלך, ספק מקבלים אותו, וגם אם מקבלים אותו ספק אם רואה את פני המלך, ואילו הקדוש ברוך הוא אדם נותן פרוטה לעני, וזוכה ומקבל את פני שכינה. שאלה חמישית, איזה הרוגי מלכות ראה רבי יוסף בן רבי יהושע? שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, והתשובה, הרוגי לוד. והשאלה האחרונה על דף יוד, מה הייתה צדקתו של נבוזרדן? התשובה בתוספות שאומר, או מה שהיה מקנה לקדוש ברוך הוא, או מה שהתיר את ירמיה מאזיקיו. אלה הם הוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, בדפינו היומי דף יוד ממסכת בבא בתרא. וחי את מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי ו' בשבט תשע"ז. עיקר ותורף העניין הוא לימוד דפינו היומי על דף יוד א' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף יוד עמוד ב', חמש שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים מן המילים, איפרה הורמיז, אימי דשבור מלכה, שדרה 400 דינרי, לקמי דרבי אמי, ולא קבלינו. מן המילים הללו בסייעת השמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מספרת הגמרא מעשה בצדקה של עובד כוכבים. איפרה הורמיז, אימא דשבור מלכה. איפרה הורמיז שהייתה אמו של שבור מלכה, שדרה 400 דינרי לקמי דרבי אמי. שלחה 400 דינרי זהב לרבי אמי שהיה גבי צדקה כדי שיחלקם לעניים. ולא קבלינו, הוא סירב לקבלם כי לא רצה שעובדת כוכבים תקבל שכר עבור מצוות צדקה. שדרינו קמי דרבה וקבלינו. שלחה אותם איפרה הורמיז דינרי הזהב לרבה, הוא הסכים לקבלם משום שלום מלכות. שאילו לא היה רבה מקבלם, עלול היה המלך לכעוס על הזלזול בכבוד אמו. שאמר רבי אמי שרבה קיבלם, איקפד, הקפיד עליו. אמר רבי אמי, ליטלי וכי רבה אינו יודע את הנלמד ולא מקבל את הנלמד מהפסוק בספר ישעיה פרק זך פסוק י' א', ביבוש קצירה, תשברנה נשים באות מאירות אותה. הנביא מדמה כאן את הזכויות הבאות ממצוות צדקה להחלוכית המחיה את הצמח, שכאשר היא מתייבשת נשבר הצמח בקלות. כמו כן, כשתכלה הזכות שביד האומות ולחלוכית מעשה הצדקה שלהם תתייבש, הם תשברנה אז בקלות אפילו על ידי אומות חלשות כנשים. ואם כך, בוודאי אין לקבל צדקה מעובדי כוכבים כדי לא להוסיף להם זכויות. ובערת הגמרא דעתו של רבא, ורבא לא חולק על יסודו של רבי אמי, אלא שראה עצמו חייב לקבל את הכסף משום שלום מלכות. רבי אמי היה בארץ ישראל שהייתה תחת שלטון הרומאים, ולכן לא חשש לשלום מלכות מצד שבור מלכה, מה שאין כן. רבא חי בבבל שהייתה תחת שלטון הפרסים, והיה צריך לחשוש לשלום מלך פרס, שזהו שבור מלכה שלא יכעס על יהודים במלכותו. כך מסביר היה אבץ. שואלת הגמרא, ורבי אמי נמי, גם הוא רבי אמי צריך היה להבין שרבה היה חייב לקבל את הכסף משום שלום מלכות, מדוע אם כן הקפיד עליו? משיבה הגמרא, רבי אמי לא הקפיד על שרבה קיבל את הכסף, אלא על כך דיבה אל אל מפלגינו לעניי עובדי כוכבים. לדעתו היה רבה צריך לחלק את הכסף לעניי עובדי כוכבים, כדי שלא יהיה לאיפרה הורמיז זכות של פרנסת עניי ישראל. שואל המהרש"א, אם כך מדוע לא קיבל רבי אמי את נדבת איפרה הורמיז חילקה לעניי עובדי כוכבים? הוא מסביר המהרש"א שלא היו עניים עובדי כוכבים במקומו של רבי אמי. ממשיכה הגמרא להסביר, ורבה נמי לעניי עובדי כוכבים יהבינו, ורבה גם הוא הבין כך, ואכן חילק את הכסף לעניי עובדי כוכבים. ורבי אמי דאיקפד, הטעם שרבי אמי הקפיד, דלא סיימו הקמי, לפי שלא סיימו את הסיפור לפניו, דהיינו שלא סיפרו לו שרבה חילק את המעות לעניים עובדי כוכבים, לפיכך הקפיד עליו רבי אמי, אילו ידע זאת, לא היה מקפיד עליו. הביאה הגמרא מעשה בצדקה שהצילה ממוות. תניא שנינו בברייתא אמרו עליו על בנימין הצדיק, שהיה ממונה על קופה של צדקה בעירו. פעם אחת באתה, פעם אחת באה אליו אישה בשני בצורת וביקשה ממנו עזרה. אמרה לו, רבי פרנסייני. אמר לה, העבודה, לשון שבועה, דהיינו במקום להישבע בשם השם היה מנהג להישבע בדבר מקודש כגון בית המקדש או עבודת המקדש. הוא נשבע ואמר לה שאין בקופה של צדקה כלום. אם כך, מאין הפרנסך? אמרה לו, רבי, אם אין אתה מפרנסייני, הרי אישה ושבעה בניה, כלומר אני ושבעת בניי מיתים מרעב. כששמע בנימין הצדיק כך, עמד ופרנסה משלו, מממון שלו. בתחילה לא הבין בנימין הצדיק שמצב האישה ובניה היה כל כך חמור ומסוכן, ולכן לא הציע לה עזרה ממעותיו. הואיל והוא נצרח להם בעצמו, שהרי ככה הלכה חייך הקודמים. כאילו הבין מתחילה את חומרת המצב, היה נותן לה מיד משלו ומעמיד פנים, כאילו נתן לה מכספי הקופה כדי שלא תתבייש. כאמור לאל בדף יוד עמוד ב', כך מסביר המהרש"א. ספרת הגמרא, לימים לאחר זמן חלה ונטה למות. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה אמרת, מתורתך למדנו, כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. ובנימין הצדיק שהיה אישה ושבעה בניה, שפרנסם ולא מתו מרעב, ימות בשנים מועטות הללו? הרי מגיע לו שיחיה עוד שנים רבות. המשנה במסכת סנהדרין בדף ל"ז עמוד א' אומרת שכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. עוד אומרת שם המשנה שאחרי שקין רצח את הבל אחיו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. המשנה מדייקת שהכתוב דמי אחיך בלשון רבים בא ללמד שלא רק את דמו שלו, אלא אף את דמי זריותיו, דהיינו דמי כל צאצאיו שהיו רואים לצאת ממנו תלויים בראש הרוצח. קל וחומר למי שמחיה נפש מישראל שנחשב כאילו קיים אותו ואת כל צאצאיו עד סוף כל הדורות, שהרי מידה טובה מרובה ממידת פורנות. כך מסביר רשי. ספר את הגמרא, מיד קיבלו בדין של מעלה את טענת מלאכי השרת וקראו לו הגזר דינו ועברי. ברייתא אחרת מסיימת את המעשה. תנא שנינו בברייתא הוסיפו לו מן השמיים 22 שנה על שנותיו בזכות אותו מעשה של צדקה. יש שמבארים שאף על פי שהיה בנימין הצדיק מלא מצוות ומעשים טובים שלכן נקרא כך, מכל מקום כדי לחיות מה שאינו מגיע לו ולהוסיף על ימיו, צריך להיות מידה כנגד מידה, ובזה שהחיה את האישה וישיבת בניה, כך הוסיפו לו חיים. כך מסביר המשך חוכמה בפירושו על התורה בספר ויקרא. אומר החתם סופר את עניין ה-22 שנה, אפשר לבאר על פי דברי רשי לאל שיש לחשב לזכות המציל, לא רק את הניצול, אלא גם את צאצאיו. מצוות פרו ורבו זה להוליד זכר ונקבה, ואם נחשב את האישה, שיבת בניה, ועוד 14 נכדיה, זכר ונקבה שכל אחד מהבנים היה ראוי להוליד, הרי הם ביחד 22 נפשות שבנימין הצדיק הציל, וכנגדם הוסיפו לו 22 שנה. ויהיה הגמרא עוד על סגולות הצדקה, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, מעשה במונבז המלך, שהיה בנה של הלני המלכה מזרע החשמונאים, שבזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו לפרנס את העניים בשני בצורת. בתוספתה של מסכת פאה הגרסה היא שבזבז כל אוצרותיו. ואף על פי שתקנו באושה, אותו מקום שאליו גלתה הסנדרין שאסור לפזר לצדקה יותר מחומש, כאמרו במסכת כתובות דף סמך זין עמוד ב', יש לפרש שמונבז המלך היה לפני תקנת אושה. הסנדרין באושה הייתה אחרי חורבן הבית, ומונבז חי לפני החורבן, כאמרו במשנה במסכת יום הדף למד זין עמוד א'. גם אם נאמר שהתקנה הייתה בימיו, יש לומר שלא תקנו אלא כאשר אין עניים עומדים לפניו ומבקשים ממנו, ואילו כאן מדובר בשני בצורת. הרי זה כאילו שעניים עומדים לפניו, שאז יש לתת די מחסורם, אפילו יותר מחומש. מספר את הגמרא, וחברו עליו אחיו ובית אביו, ומחו בפניו ואמרו לו, אבותיך גנזו והוסיפו על הצרות של אבותם, ואתה לא די שאינך מוסיף עליהם, אלא אתה מבזבזם. מדוע אתה מבזבז את מה שגנזו אבותיך במשך הדורות? אמר להם, מעשי עדיפים הרבה על מעשי אבותיי, שכן, אבותיי גנזו אוצרות למטה בארץ, ואני בנתינתם לצדקה גנזתי אותם למעלה בשמיים. שנאמר בתהילים פי-הי, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף. דהיינו, זכות הצדקה שישראל עושים בארץ שוכנת בשמיים ומשקיפה משם למטה, לשלם להם את גמולם. ורשי המפרש את הפסוק לפי הדרשה כאילו נאמר בו, כשהאמת מארץ תצמח צדק משמיים נשקף, כלומר, שכאשר בני אדם נוהגים בארץ ביושר ובמעשים טובים, נשקף עליהם הצדק. מעשה הצדקה שעשו משמיים ומגן עליהם, כי הגזירות יורדות מן השמיים לפי מעשה בני האדם. ממשיך מונבז ומסביר, אבותיי גנזו את אוצרותיהם במקום שהיד שולטת בו, והם עלולים להיגנב, להיאבד או להישרף. ואני לעומת זאת, גנזתי את אוצרותיי במקום שאין היד שולטת בו, שנאמר בתהילים פייטט, צדק ומשפט מכון כיסאיך, כלומר, זכות הצדקה גנוזה מתחת לכיסא הכבוד, ושם אין שם שום יד שיכולה לשלוט בה. ועוד אמר מונבז, אבותיי גנזו דבר שאין נושא פירות, שהרי ממון הגנוז באוצר אינו מכניס לבעליו כל רווח. ואני לעומת זאת גנזתי דבר שעושה פירות, שבנוסף לקרן הקיימת לעולם הבא אפשר ליהנות מהרווחים מהפירות בעולם הזה. שנאמר בישעיה פרק ג' פסוק י', אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יוכלו. שמצוות צדקה אדם אוכל פירותיה בעולם הזה. דקה כלולה בגמילות חסדים המנויה במשנה הראשונה במסכת פאה, בין הדברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. כך מסביר המהרש"א. וממשיך מונבז ואומר, ולא זו בלבד, אבותיי גנזו אוצרות ממון, ואני שהצלתי חיי אדם בצדקה שנתתי גנזתי אוצרות נפשות, שנאמר במשלי פרק י' פסוק למד, פרי צדיק עץ חיים ולוקח נפשות חכם. כלומר, מי שמחיה את נפשו של העני בצדקה שנותן לו, הרי זה כאילו קנה את נפשו. הפירוש של הפסוק הזה זה לפי דרשתו של מונבז, אבל לפי פשוטו של מקרא, מדובר בפסוק בצדיק המשפיע על אחרים בדיבור ובמעשה, ללכת בדרך השם. ועוד השיג בצדקה שלו יותר מאבותיו, אבותיי גנזו אוצרות שלא הייתה הנאה מהם אלא לאחרים שבאו אחריהם, ואני לעומת זאת גנזתי את שכר מעשה הצדקה שלי לעצמי, שנאמר בספר דברים פרק כ"ד פסוק י"ג, ולך תהיה צדקה. ומונבז דורש את הפסוק ששכר מעשה צדקה שמור לך בלבד, היינו לא עושה המעשה. סיום דברי מונבז, אבותיי גנזו כסף וזהב לעולם הזה ואני גנזתי זכויות לעולם הבא. שנאמר בספר ישעיה פרק נ"ח פסוק ח', והלך לפניך צדקך כבוד השם יאספך. פסוק מזכיר שניים מתוך ששת סוגי השכר על הצדקה, שנזכרים לאל בגמרא בדפתי תמוד ב', כבוד השם מתייחס להתגלות השכינה לעתיד לבוא. ובזה מסתיימים דברי מונבז עד כמה עדיפה נתינת צדקה על גניזת אוצרות. מונבז מנה כאן שש מעלות בצדקה כנגד שש הברכות שבהן מתברך מי שנותן צדקה לעני. אומרת הגמרא שנינו במשנה כיצד הבעל הדור בעיר חייב להשתתף בהוצאות שמירת העיר קודם 12 חודש, ואם קנה בבית דירה, הרי הוא כאנשי העיר מיד. מציינת הגמרא מתניתין דלא כרבן שמעון בן גמליאל, משנתנו מצריכה קניית בית דירה כדי לחשב מיד כאחד מאנשי העיר, שנויה שלא כדעת רבן שמעון בן גמליאל שבברייתא הבאה. דתניא שנינו בברייתא רבן שמעון בן גמליאל אומר אם קנה בבעיר אפילו קרקע כלשהו, היינו אפילו קרקע שאין ראוי לבנות עליה דירה, הרי הוא כאנשי העיר מיד, מפני שהוא גילה דעתו בקנייה של הקרקע שמתכוון להשתקע בעיר. מביאה הגמרא ברייתא שבה מובאים דברי רבן שמעון בן גמליאל באופן אחר. והתניא שואלת הגמרא בברייתא אחרת שנינו רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם קנה שם קרקע ראויה לבית דירה, אם קנה בעיר קרקע מתאימה לבניית בית דירה, אף על פי שעדיין לא בנה בדירה, הרי הוא כאנשי העיר מיד. אם כן, בברייתא הזו קובע רבן שמעון בן גמליאל, שאם קנה קרקע כלשהו בעיר, כיוון שאין הקרקע ראויה לבית דירה, אין כאן גילוי דעת שהוא רוצה לדור בעיר הזו, אם כן יש סתירה בין המובא בשם רבן שמעון בן גמליאל, בכל אחת משתי הברייתות. משיבה הגמרא תרי תנאי ואליבא דרבן שמעון בן גמליאל. שני תנאים חולקים זה על זה ומחלוקתם היא בשיטת רבן שמעון בן גמליאל. כלומר, תנאי שתי הברייתות נחלקים מה הייתה דעתו של רבן שמעון בן גמליאל. דהיינו, התנא של הברייתא הראשונה סובר שרבן שמעון בן גמליאל חולק לגמרי על התנא של משנתנו וסובר שלא רק שלא צריך שיקנה דירה מוכנה למגורים, אלא אפילו קנה קרקע כלשהי שלא ראויה לבית דירה, הרי הוא כאנשי העיר מיד. ואילו התנא של הברייתא השנייה סובר שרבן שמעון בן גמליאל מודה שצריך שיקנה מקום הראוי לדירה, אלא שסובר הוא שאין צריך שיקנה דירה מוכנה למגורים, אלא אפילו קנה קרקע ראויה לבנות עליה בית דירה, הרי הוא כאנשי העיר מיד. וצריך לומר שעיקר המחלוקת של התנאים הוא במעשה הקנייה המוכיח על גילוי דעת להשתקע בעיר. לפי התנא של משנתנו דווקא קנייה של בית דירה מוכיחה שדעתו להשתקע בעיר, ולפי רבן שמעון בן גמליאל אין צורך שיקנה בית דירה. ונחלקו התנאים בדעתו אם די שיקנה קרקע כלשהי, או שצריך לפחות קרקע ראויה לבית דירה. אבל גם התנא של משנתנו סובר שאין צריך שמלבד קניית הדירה שהוא גם ידור בתוכה, אלא אפילו הוא נשאר לגור באכסניה שבעיר, כיוון שקנה בית דירה הרי הוא כאנשי העיר מיד. כך מסביר החזון איש. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף יוד א' עמוד א'. המשנה דנה על שותפים שבאו לחלוק ביניהם את נכסי השותפות, באיזה אופן יכול אחד לכפות על חברו לחלוק, ובאיזה אופן אינו יכול לעשות זאת. אומרת המשנה בדף יוד א' עמוד א', אין חולקין את החצר, עד שיהיה 400 לזה ו400 לזה. אין אחד מהשותפים בחצר יכול לכפות על חברו לחלוק ביניהם, עד שיהיה בה 400 על 400 לזה ו400 על 400 לזה. כותב הריף, צריך שיהיו בה 400 באורך על 400 ברוחב דווקא, ואין האורך משלים את הרוחב, וכן אין הרוחב משלים את האורך. שאם אין באורכה 400 אפילו יש ברוחבה יותר מ-400, אין בדין חלוקה אף על פי שיש בשטחה יותר משיעור של 4 על 4. והטעם, לפי שחצר שאין בה 400 אינה ראויה לתשמישי חצר, לפיכך יכול חברו לטעון שהוא רוצה להשתמש בכולה. ממשיכה המשנה ואומרת ולא את השדה, וכן אין אחד מהשותפים בשדה תבועה יכול לכפות על חברו לחולקה ביניהם, עד שיהיה בשטח הראוי לזריעת 9 קבין לזה ו9 קבין לזה. כל מידות שטח קרקע בתורה ובמידות חכמים, כמו בית שאה ובית שעתיים, בית קו וכדומה, משארים לפי שטח הנצרך לזריעת שעורים. כך הרמב״ם בלכות ערך אין פרק ד' הלכה ד'. אילו הרש כותב שמשארים לפי זריעת חיטים, שמקום זריעת שעורים הוא יותר ממקום זריעת חיטים באותה עמידה. 9 קבין הם שאה וחצי, שכן השאה היא 6 קבין. ובגמרא במסכת עירובין דף רב ג' עמוד ב' מבואר ששטח של בית שעתיים, דהיינו שטח הראוי לזריעת צעתיים הוא 100 אמה על 50, שהם 5,000 אמות מרובעות. נמצא ששטח בית 9 קבין, דהיינו שאה וחצי, הוא 75 אמות על 50, שהם 3,750 אמות מרובעות. אומרת המשנה, רב יהודה אומרת שיהיה בה 9 חצאי קבין לזה ו9 חצאי קבין לזה. אפילו אין גודלה של השדה אלא כדי זריעת 4.5 קבים לכל אחד מהשותפים, יכול אחד מהם לכפות על שותפו לחלקה. נכון ששדה כלשהי נקראת שדה, כפי שדרשה הגמרא במסכת קידושין דף סמך א' עמוד א' מהמילה שדה, לרבות שאפילו שדה כלשהי בכלל מקדיש שדה אחוזתו, אבל מכל מקום אינה חשובה כדי לתרוח בה, לחרוש ולזרוע כאשר שטחה פחות מתשעה קבין, או פחות מתשעה חצאי קבין לשיטת רבי יהודה. ולכן יכול השותף לעכב. כך התוספות בדיבור המתחיל ולא את השדה. אומרת המשנה ולא את הגינה, גינת ירק, עד שיהיה בשטח לזריעת חצי קו לזה וחצי קו לזה. רבי עקיבא אומר, אפילו אין שטחה של הגינה אלא בית רובע. מקום לזריעת רבע קו לכל אחד, יכול השותף לכפות על החלוקה. בית רוב הקו הוא אחד מ-24 מבית סאה, כי הסאה שישה קבין, והשטח שלו 10.5 אמות על 10.5 אמות בקירוב, שהם 105 אמות מרובעות. כך הרמב״ם בפירוש המשניות. המשיכה המשנה למנות דברים שאין חולקים אותם עד שיהיה בהם שיעור מסוים. אומרת המשנה ולא את הטרקלין ולא את המורן, אלו הם מיני ארמונות, והמאירי מפרש שמורן הם גדרות צון, מלשון כבני מרון, ולא את השורח של יונים, ולא את הטלית, ולא את הבגד, ולא את בית המרחץ, ולא את בית הבד, מקום צבירת הזיתים וסחיטתם, ולא את בית השלחין, קרקע יבשה שאינה מסתפקת בימי גשמים, ומשקים אותה ממעיין שבתוכה, מכיוון שמצוי מעיין בתוכה שווה לתרוח בה אפילו כאשר אין בה כדי זריעת תשעה קבין, לכן השותפים חולקים אותה, אף על פי שאין בה כדי תשעה קבין לזה ולזה. אומרת המשנה, בכל הדברים הללו אין השותף יכול לכפות על חברו לחולקם, עד שיהיה בהן לאחר החלוקה כדי לזה וכדי לזה, שיהיו חשוב לכל חלק וחלק. דהיינו, שאם באו לחלוק מרחץ, אין חולקים עד שיהיה לכל אחד מהם כדי מרחץ. אם חולקים שובח, צריך שיהיה בכל חלק שובח בפני עצמו, וכן בתלית צריך שיהיה כדי שיוכל כל אחד להתכסות בחלקו. כך מסביר הרבינו גרשום. אומרת המשנה, זה הכלל, כל שיחלק ושמו עליו, לאחר שיחלק יישאר שמו כפי שנקרא כשהיה שלם, חולקין. ואם לאו אין חולקין, אין כוח לאחד מן השותפים לכפות את שותפו לחלוק. וכן צריך שכל אחד יקבל חלק שיהנה ממנו מעין ההנאה שהיה נהנה מן הדבר כשהיה משותף לשניהם. אבל אם לאחר החלוקה אין הדבר ראוי לתשמישו הראשון, אין בו דין חלוקה, וכל שכן הוא, שאם על השם של הדבר לבד חששו, קל וחומר לעצם התשמיש. אי מתי, באיזה אופן נאמר שאין השותף יכול לכפות על חברו לחלוק, בזמן שאין שניהם רוצים לחלוק. אלא רק אחד מהם רוצה בכך, אבל בזמן ששניהם רוצים, אפילו פחות מכאן, יחלוקו. אפילו שאין כדי שיעור לזה ולזה, יחלוקו. רש"י מבאר שאין חידוש במה שאמרה המשנה, שאם שניהם רוצים, יחלוקו. אבל כיוון שרצתה המשנה לחדש את הדין הבא, שבכתבי הקודש אף על פי ששניהם רוצים לא יחלוקו, הקדימה המשנה שבשאר הדברים חולקים כששניהם רוצים. מסיים את המשנה ואומרת, וכתבי הקודש, תורה, נביאים וכתובים, אף על פי ששניהם רוצים לחלקם ביניהם לא יחלוקו, לפי שגניו כשחות חם. רש"י מבאר שהגניו משום שבימיהם היו רגילים לכתוב את כל כ"ד הספרים בגיליון ולגוללם יחד, וכפי שכותבים בימינו את ספרי התורה, לכן יש בחלוקתם גנאי כצריך לחות חם. כותב ההגאות אושרי שמשמע אם כן, שבימינו שקושרים את הספרים בקונטרסים ואינם נגללים יחד, אין ביזיון בחלוקתם. ועוד הוא כותב שאין בחלוקת ספר משום גנאי, אלא כשחותכים אותו בשביל חלוקה. אבל אדם אחד שבא לחתוך חותך, ואין בו משום ביזיון. זוהי מוריי ורבותיי המשנה שלנו בדף י"א עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, אמר רבי אסי בשמו של רבי יוחנן, ארבע אמות שאמרו במשנה שאין חולקים את החצר עד שיהיה בה ארבע אמות לכל אחד, הכוונה לארבע אמות חוץ משל פתחים, מלבד ארבע אמות שיש לתת לפני כל פתח בית שבחצר לצורך פריקת מסעות. ונסביר, דרך החצר נכנסים ויוצאים מן הבתים לרשות הרבים, ומכניסים מסעות ופורקים אותם לפני הפתחים. ואי אפשר לפרק את המסע בתוך הבית, כיוון שסתם בית יש בו כלים, ואינו יכול להכניס שם את הבהמה, או לפרק בתוך הבית את מסע. והרשב"א מבאר, בסיבת הדבר, שנתנו לו מקום לפרוק את המסע בחצר, ולא אמרו שיפרוק בבית, שמא יבוא לביתו בלילה, ומחמת החשיכה לא יראה כיצד לפרוק את המסע. אבל כשפורק בחצר, רואה על ידי אור הכוכבים וכדומה. נמצא שאין חולקים את החצר עד שיהיה בה שמונה אמות לכל אחד ואחד, ארבע אמות לפני הפתח ועוד ארבע אמות לשאר תשמישים. מביאה הגמרא ראיה מברייתא לדברי רבי אסי. אומרת הגמרא, תניא נמי אחי, שנינו גם כך בברייתא כמו שאמר רבי יוחנן, אין חולקים את החצר עד שיהיה בה שמונה אמות לזה ושמונה אמות לזה. נשאלת השאלה, וענן תנן, הרי אנו שנינו במשנה שאם יש בחצר ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה חולקים, אף על פי שאין בה שמונה אמות לכל אחד, אלא שמה מינה, יש להוכיח כדי רבי אסי, שארבע אמות השנויות במשנה הן, אילו שבשאר החצר, ואילו בברייתא מדובר, אף על ארבע אמות שבפתחי הבתים, כך שבסך הכל הם שמונה אמות לכל אחד. שמע מינה, אכן יש להוכיח מכך. נשאלת השאלה אם אכן בכל אופן אין חולקים את החצר עד שיהיה בה שמונה אמות לכל אחד, מדוע אמרה המשנה שאם יש בה ארבע אמות לכל אחד חולקים, שמשמעות הדברים שמספיק ארבע אמות כדי לכפות על החלוקה. לכן כותב הרשב"א שחצר שאין בה אלא שמונה אמות מצומצמות, יכול השותף לכפות על החלוקה, אף על פי שלא יהיה להם ארבע אמות נוספות לשאר התשמישים. כיוון שאף לפני החלוקה לא היה בה אלא אותם ארבע אמות שלפני הפתחים. ובאופן כזה דיברה המשנה, היא לא באה לחדש, אלא שארבע אמות שלפני הפתחים מעקבות לעולם. ואילו בברייתא מדובר בחצר שיש בה יותר משמונה אמות, ולכן אינם חולקים עד שיהיה בה לכל אחד ארבע אמות נוספות לשאר התשמישים שהיו לו קודם החלוקה. אלו הם דברי הרשב"א, אבל הריטב"א כתב שאין להעמיד כך את המשנה. כיוון שמדברי רבי יוחנן משמע שהעמיד את המשנה באופן שיש בה חצר לכל אחד ארבע אמות לשאר התשמישים. ועל כך הוסיף רבי יוחנן שצריך שיהיה גם ארבע אמות בפתחי הבתים. לכן מבאר הריטב"א שהמשנה לא דיברה אלא בחלוקת חלל החצר, שיש לו קצבה ידועה. ארבע אמות לכל אחד, אבל בחלוקה שלפני הפתחים אין לו קצבה, שהרי נותן לכל פתח לפי רוחבו, ועל זה לא דיברה המשנה. ממשיכה הגמרא ואומרת, והיא כדרה מלאום ירמה. יש תלמידים שלא שנו את דברי רבי יוחנן על המשנה, אלא הקשו שאלה, הקשו סתירה מהמשנה על הברייתא, והביאו את דברי רבי יוחנן כתירוץ לסתירה הזו. וכך הם הקשו, תנן שנינו במשנתנו, אין חולקים את החצר עד שיהיה בה ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה. אבל אם יש בה ארבע אמות לכל אחד מן השותפים, חולקים. נשאלת השאלה, והתניא הרי שנינו בברייתא שאין חולקים את החצר עד שיהיה בה שמונה אמות לזה ושמונה אמות לזה. על כך נאמר התירוץ, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, אמר רבי אסי בשמו של רבי יוחנן. ארבע אמות שאמרו במשנה הן, חוץ משל פתחים, שלהן צריך ארבע אמות נוספות. ומסביר הרשב"א שאין מחלוקת לדינה בין שתי הלשונות. אלא ללשון הראשון רבי אסי בשם רבי יוחנן אמר זאת בפירוש על המשנה והגמרא הביאה ראיה לדבריו. וללשון השני רבי אסי בשם רבי יוחנן אמר כך רק כדי ליישב את הסתירה מן המשנה לברייתא. כעת דנה הגמרא מהו הקובע את זכויותיו של כל שותף בחצר. אמר רב הונא חצר השותפים שפתוחים לה כמה בתים, אם באו לחלקה את החצר ביניהם, הרי היא מתחלקת לפי פתחיה, לפי פתחי הבתים הפתוחים לה. כלומר, אם לאחד יש שני פתחים לחצר ולאחר יש פתח אחד, זה שיש לו שני פתחים נוטל שני חלקים בחצר, והשני נוטל חלק אחד. הריטב"א, הריב"א והמאירי מפרשים את הדין הזה, באבא שחילק את נכסיו על פי ונתן לראובן בנו בית שבו שני פתחים לחצר, ולשימון בית שבו פתח אחד. ואת החצר הוא לא חילק, עכשיו באים האחים לחלוק את החצר. סובר רב הונא שכוונתו לתת לכל אחד בחצר כפי הפתחים שנתן לו. ממשיכה הגמרא ואומרת, ורב חסדא אמר, נותנים ארבע אמות לכל פתח ופתח לצורך פריקת מסע, והשאר את יתר החצר חולקים ביניהם בשווה. סובר רב חסדא שלא זיקה לו, אלא כפי הנצרך לכל בית לתשמישו, והשאר משותף בין כולם. ואילו הרי מיגש מפרש שמדובר בקרקע הפקר שבנו עליה בתים, ואחר כך גדרו שניים ביחד את החצר שביניהם. רב הונא סבר שבתחילה זכה כל אחד בחצר כפי הבתים שיש לו, רב חסדא סבר שלא זכה אלא בתשמיש הצריך לבית, ואילו השאר משותף בשווה. יש מחלוקת ראשונים, האם חלוקת החצר נקבעת לפי הפתחים או לפי הבתים. רש"י כותב שחלוקת החצר היא לפי הפתחים, ואם יש לבית אחד שני פתחים נוטל שני חלקים. וכך נפסק בשולחן ערוך, חושן משפט סימן קע"ב סעיף א', והריטב"א כתב שחלוקת החצר נקבעת לפי הבתים הפתוחים לה, ואפילו יש לבית כמה פתחים אינו נוטל, אלא כנגד פתח אחד. מביאה הגמרא ראיה לדברי רב חסדא. תניא כבתי דרב חסדא, שנינו בברייתא כדב הרב של רב חסדא, נאמר בה, פתחים שבחצר, יש להן ארבע אמות בחצר לכל פתח ופתח. היה לבית זה פתח אחד ולזה שני פתחים, זה שיש לו פתח אחד נוטל ארבע אמות, וזה שיש לו שני פתחים נוטל שמונה אמות, והשאר חולקין בשווה. ממשיכה הברייתא, היה לזה לאחד מהם פתח רחב שמונה אמות, נוטל שמונה אמות כנגד רוחב הפתח ועוד ארבע אמות בחצר. תמאה הגמרא על הדין האחרון שבברייתא. ארבע אמות בחצר, מה יבידתיו? למה נצרכים אותם ארבע אמות? כלומר, מפני מה זה שיש לו פתח רחב שמונה אמות, נוטל ארבע אמות נוספים בחצר? משיבה הגמרא, אמר אביי, אחי כאמר, כך כוונת הברייתא. נוטל שמונה אמות באורך החצר על פני רוחב הפתח, וארבע אמות ברוחב החצר, כלומר, שמונה אמות על ארבע אמות. ואם היה רוחב הפתח פחות מארבע אמות, אז כותב הראש שנוטל ארבע אמות על ארבע אמות, לפי שאינו יכול לפרק את מסעו בפחות מכך. כך פוסק גם השולחן ערוך בסימן קע"ב. אבל המגיד משנה מדייק מדברי הרמב"ם בהלכות שכנים פרק ב' הלכה א', שבכל אופן אינו נוטל אלא כפי רוחב הפתח, בין מעט ובין רב. מבארת הגמרא את הדין כאשר אחד מהאחים או מהשותפים נטל חפירה בקרקע, איכן הוא נוטל את אותן ארבע אמות. אמר המאמר, אי פירה דסופלי, חפירה בחצר שנותנים בה גרעיני תמרים לצורך מאכל בהמה, ורבינו גרשום בפירוש השני מפרש שהכוונה לחריץ ששמים בו תבן ומספול השברים, יש לו לבעליה ארבע אמות בחצר לכל רוח ורוח סביבות החפירה, כדי שיוכל לזרוק שם את הגרעינים, ולא יצטרך לתרוח ולהסתובב עם המסע, אלא מיד כשיגיע לאחד מצדדי החפירה, יזרקם שם. לפי שחפירה זו גם נחשבת כבית שנוטל בו ארבע אמות לפתחו. והריטב"א מסביר שגם כאן מדובר שחילק האב את נכסיו על פיו, ונתן לאחד הבנים חפירה זו, שעשה חפירה זו במקום הפקר, ואחר כך גדר את החצר יחד עם חברו, וכעת הם באים לחלוק. אומרת הגמרא, אומר המאמר, ולא אמרן, לא אמרנו את הדין הזה שיש לבעל החפירה ארבע אמות לכל רוח ורוח, אלא דלא מייחד לפתחה. רק כאשר אין לו פתח מיוחד בביתו לצאת לאותה חפירה, אלא הוא יוצא מפתח הבית אל החצר, ומשם הוא פונה לחפירה נמצאת ליד סוף ביתו ומשתמש בה. שמאחר שנכנס לחצר, יכול לברור מאיזה רוח מזדמן לו יותר להכניסם דרך שם. אבל מייחד לפתחה, אם יש לו פתח מיוחד בסוף ביתו ליד החפירה, ודרך אותו פתח הוא רגיל להשליך את הגרעינים ולטלן, אין לו אלא ארבע אמות לפני פתחו. אינו נוטל בחצר לצורך החפירה, אלא ארבע אמות שלפני פתחו, לפני אותו הפתח שבבית. כך מסביר רשי, ומבואר מדברי רשי, שלא היה לחפירה הזו פתח כלל, ואינה ייחוד אלא בפתחי הבית. שאם ייחד מהבית פתח קרוב לחפירה, אינו נוטל סביבות החפירה כלל, אלא רק כנגד פתח הבית. אם לא ייחד פתח מהבית לחפירה, אלא יוצא ונכנס מהפתח הרגיל, נוטל סביבות החפירה לכל רוח ורוח. ואילו הריטב"א והמאירי מפרשים שהייחוד היה בפתחי החפירה, שאם ייחד פתח להיכנס דרכו תמיד, אינו נוטל אלא מאותו צד, ואם לא ייחד פתח או צד להיכנס דרכו תמיד, נוטל מכל סביבותיה. הגמרא דנה עכשיו, האם יש לו אכסדרה, נוטל ארבע אמות בחצר. אמר רב הונא, מי שהיה לו לפני פתח ביתו אכסדרה, רחבה מקורה ללא מחיצות, אין לה ארבע אמות, אינו נוטל ארבע אמות בחצר לפני האכסדרה. שהרי טעם המאי, מהו הטעם שאמרו חכמים שכל פתח נוטל ארבע אמות בחצר משום פירוק מסעו? כדי שמה? שיוכל לפרוק שם את מסעותיו, שאינו יכול לפורקם בתוך הבית, לפי שבדרך כלל יש בו כלים העלולים להישבר. אבל אחר כאן, כשיש לו אכסדרה לפני פתח הבית, אפשר דעי לגבי ומפרק, הוא יכול להיכנס לתוכה ולפרק שם את המסע. שכיוון שאין לה מחיצות, אין מניחים בכלים, כי אינם משתמרים. לפיכך אינו נוטל בחצר כלל. רשי והמאירי מפרשים אכסדרה בנויה בפתח הבית ומבדילה בין הבית לחצר, אבל מדברי הטור בחושן משפט סימן קוף עין ב' משמע, שאכסדרה בנויה בחצר סתם ולא על פתח הבית. ונועצים ארבע יתדות בקרקע ומניחים ארבע קורות מיתד ליתד, ועליהם עומדת התקרה. אילו תוסות בדיבור המתחיל אח המפרשים, שסתם אכסדרה יש לה שלוש מחיצות ואינה פרוצה אלא מרוח רביעית. מקשה הגמרא על שיטת רב הונא מברייתא. מה טיב רב ששת, הקשה רב ששת שנינו בברייתא? אחד שערי בתים ואחד שערי אכסדראות, שערים שנכנסים דרכם לבתים ולאכסדראות, יש להם ארבע אמות בחצר לפני פתחן. ואילו רב הונא אמר, מי שהיה לו לפני פתח ביתו אכסדרה, אין לה ארבע אמות. אינו נוטל ארבע אמות בחצר לפני האכסדרה. קשה על רב הונא. תרצת הגמרא קיטניה היא, הברייתא ששנינו בה שנותנים לפתח של האכסדרה ארבע אמות, היא עוסקת באכסדרה דבי רב. אכסדרה שלומדים בה תלמידים, שיש לה ארבע דפנות, אלא שהן בנויות מחלונות לצורך האוויר. מכיוון שכך מניחים בה כלים ואין לו מקום לפרוק שם מסעות. לכן יש לה ארבע אמות בפתחה לפירוק המסע. תמאה הגמרא על התירוץ הזה, אכסדרה דבי רב פשיטה, פשוט הוא שיש לה ארבע אמות, שהרי עידרונה מעליה הוא, חדר גמור הוא, ואינו ראוי לפירוק מסע. מדוע צריכה הברייתא לחדש זאת? זה דומה לבית רגיל. לכן הגמרא מעמידה את הברייתא באופן אחר, אלא בברייתא מדובר באכסדרה רומייתא. יש לה ארבע דפנות, אלא שהן נמוכות ואינן מגיעות לתקרה. ומכיוון שיש לה דפנות מכל צדדיה, הרי היא כבית ונותנים לה ארבע אמות לפתחה. ואילו דברי רב הונא נאמרו, באכסדרה סתם. ואילו המאירי מפרש שדלתותיה גדולות ורחבות וברוב גודלן, לא פותחים וסוגרים אותם תמיד, אלא לפעמים, וחותכים דלת קטנה בתוך הגדולה, ואינו יכול להיכנס עם המסע דרכה, ולא יטריחו לפתוח את הגדולה כאשר חבילתו על כתיפו. ממשיכה הגמרא לדון באופנים נוספים, האם נוטלים ארבע אמות בחצר. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, בית שער, בית קטן לפני פתח הבית, או אכסדרה, ומדובר באכסדרה רומייתא, ומרפסת, פרוסדור ארוך לפני פתחי הבתים שבעלייה, דרך סולם עולים מן החצר למרפסת, ומשם לבתים, יש להן ארבע אמות. אף על פי שאין הדרך לפרוק את המסע לפני בית שער, אלא יש לבית פתח למבואות האחרים ששם פורקים, מכל מקום לפעמים מקצר את דרכו ונכנס לבית דרך בית השער ופורק שם. וכן במרפסת, אף על פי שיכול לפרק את מסעו במרפסת, יש לו ארבע אמות בחצר למרגלות הסולם. אם היו חמישה בתים פתוחים למרפסת והמרפסת פתוחה לחצר דרך הסולם, אין להן לכולם ביחד אלא ארבע אמות בלבד למרגלות הסולם, שהרי כולם נכנסים דרכו אל המרפסת. נמצא שאין להם אלא פתח אחד בחצר. ומרפסת זה מלשון דרך, מדרך ודריסה, כמו שנאמר בספר דניאל פרק זין פסוק זין, ושארה ברגלה רפסה. באי מיני רב יוחנן מרבי ינאי, שאל רב יוחנן את רבי ינאי, לול של תרנגולין, שיש לו פתח לחצר, האם יש לו ארבע אמות בחצר או אין לו ארבע אמות? אמר לי, השיב לו רבי ינאי, טעם המאי, הרי מפני מה תקנו חכמים ארבע אמות לכל פתח? משום פירוק מסעו. אם כן, אחה, בלול של תרנגולים, שאין בו צורך לפירוק מסע, מטפס ועולה, מטפס ויורד. יכולה התרנגולת לטפס ולעלות דרך ראש הכותל לתוך הלול, לפיכך אינו נוטל ארבע אמות בפתח הלול. היא לא היה דרמה מפרש, שעל האדם זה נאמר, שאינו צריך לעלות שם אלא כדי להכיל את התרנגולים. ואין המקום עשוי לפירוק מסע, לפיכך, הוא מדלג ועולה לתת לפני מים ואוכל, ומדלג ויורד, ואינו צריך ארבע אמות. באי מיני רבה מרבי יוחנן, שאל רבה את רבי יוחנן, בית הפתוח לחצר שחציו מקורה. על חצי מהבית יש תקרה וחציו אינו מקורה. האם יש לו ארבע אמות בחצר כשאר הבתים? או שמה כיוון שחציו אינו מקורה, אין לו ארבע אמות בחצר, שהרי יכול לפרוק את מסעו באותו צד שאינו מקורה. בית שאינו מקורה כלל אינו נוטל ארבע אמות בחצר לפירוק מסע, שהסיבה שלכל בית יש ארבע אמות היא, משום שהכלים שבו עלולים להישבר בעת פריקת מסע, אבל בית שאינו מקורה, אין דרך להניח בו כלים. אמר לי, השיב לו רב נחמן, בית שחציו אינו מקורה, אין לו ארבע אמות. לא מבעיה קיורו מלגב, אין צורך לומר שמה היה החצי המקורה כלפי פנים, והחצי שאינו מקורה כלפי החצר, שבוודאי אין לו ארבע אמות בחצר, למה? די אפשר דעי לגבי ומפרק, שהרי הוא יכול להכניס את חמורו לפנים ולפרק את המסע בחלק הגלוי, אלא אפילו קירויו כלפי חוץ לצד החצר והחצי שאינו מקורה כלפי פנים, גם כן אינו נוטל ארבע אמות בחצר. כיוון שאפשר דעי לגבי ומפרק, הוא יכול להכניס את החמור עד המקום שאינו מקורה ולפרק שם את המסע. כתב הרשב"א שאין לדברים אמורים אלא כשיש בחצי שאינו מקורה ארבע אמות על ארבע אמות לפירוק המסע, אבל אם אין שם ארבע על ארבע, נוטל ארבע אמות בחצר לפני פתחו. באי מיני שאל רבונה מרבי עמי את רבי עמי. שני המוראים היו שנקראו בשם הזה, אלא שלאחד קראו רב עמי, והוא היה כפוף לרבונה, וזה לא האמור כאן. ואילו לשני קראו רבי עמי, והוא אמור כאן שהיה גדול מרבונה, ולפניו הוא פירש את ספקותיו. כך התוספות בדיבור המתחיל, באה רבונה מרב עמי. אם כן, שאל רבונה את רבי עמי, אחד מבני המבוי, אחד מדיירי מבוי. מבוי זו סמטה קצרה שחצרות פתוחים לתוכו. החצר הייתה משותפת לכמה בתים, וכל כמה חצרות היו פתוחים למבוי אחד. ולרוב היה המבוי מוקף בחצרות משלושה כיוונים, ורק בראשו היה פתוח לרשות הרבים. וזהו הקרוי מבוי שאינו מפולש. פעמים היה המבוי פתוח לרשות הרבים גם בסופו, והוא הנקרא המבוי מפולש. אם כן, אחד מדיירי המבוי שביתו בנוי בין שני המבואות, אבל אינו פתוח אלא לאחד מהם, שביקש להחזיר פתחו למבוי אחר, לפתוח את פתחו למבוי הסמוך, האם בני המבוי הסמוך מעקבים עליו, יכולים לעקבו מלפתוח את פתחו עליהם, או שמה אין מעקבים עליו? אילו הראשונים האחרים מבארים את הספק, האם בני המבוי הראשון יכולים לעקבו מלפתוח פתח למבוי אחר, כיוון שעל ידי כך יעברו עליהם בני האדם מהמבוי השני, כלומר אפילו אם בני המבוי השני יניחו לו לפתוח עליהם, או באופן שמותר לו לפתוח עליהם, יכולים בני המבוי הראשון לעקבו, או לא? אמר לי, השיב לו רבי עמי, בני המבוי הסמוך מעקבים עליו מפני שהוא גורם צפיפות במבוי שלהם. עוד שאל רבונה את רבי עמי, אכסניה, חיל המלך שמוטל על בני העיר לפרנסם ולתת להם מקום ללון בביתם בשעה שהם עוברים בתוכה. כיצד מתחלקת החובה הזו בין בני העיר? האם לפי בני אדם הדרים בכל בית היא מתחלקת, ואם דרים בו כמה בני אדם חייבים להכניס לביתם יותר אנשי חיל, או לפי פתחים מתחלקת? פתחי הבתים היא מתחלקת, ואפילו הדרים הם כמה אנשים, כמה בני אדם, אינם חייבים אלא כאיש אחד. אמר לי, השיב רבי עמי לרבונה, לפי בני אדם מתחלקת, על כל אדם מבני העיר מוטלת החובה הזו. אילו רבינו חננאל מבאר באופן אחר וכתב שאכסניה היא קבוצת אנשים שהתאכסנו ולנו בחצר, ולאחר שהסתלקו או תירו אחריהם השפעה ראויה לחלוקה, וכן שערי חביות ושמרים. הסתפק רבונה, כיצד מחלקים דיירי החצר את ההשפעה הזו ביניהם? השיב לו רבי עמי, שלכל אדם מדיירי החצר יש לו זכות שווה בזה, ואינה מתחלקת לפי פתחי הבתים, מאחר ולא הבתים גרמו להשפעה הזו לבוא. הביאה הגמרא ראיה לדברי רבי עמי, תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא. זבל שבחצר אשפה שהשליחו בני החצר לחצר, ונעשה ממנה זבל הראוי לזיבול שדות, מתחלקת בין דיירי החצר לפי פתחים שיש לכל אחד, אבל האכסניה מתחלקת לפי בני אדם. רבינו גרשום בער כפשוטו, שאם יש לאחד שני פתחים ולשני פתח אחד, הראשון נוטל שני חלקים והשני רק חלק אחד. אבל החזון איש כתב שאי אפשר לפרש כך, מאחר ואין הפתחים גורמים לעשיית הזבל, אלא השימוש בבית הוא שגורם לכך. אלא מסביר החזוני שכוונת הגמרא שיש לחלקו לפי הבתים, ואפילו אם יש לבית כמה פתחים אינו נוטל אלא חלק אחד. ואף על פי שאין הדבר מוכרע כמה זבל גרם כל בית, מכל מקום קבעו חכמים את החלוקה כך, כיוון שאי אפשר לצמצם בדבר. מלשון הברייתא משמע שבזבל ובאכסניה מדובר באותו עניין, לכן, לפי הפירוש שבאכסניה הנידון לגבי השתתפות בהוצאות שהם גובים, כך גם בזבל שבחצר הנידון הוא לעניין השתתפות בהוצאות פינויו במקרה שאינם צריכים לו. אבל לפי הפירוש הנידון באכסניה הוא לעניין חלוקת השלל שמותירים אחריהם, כך גם בזבל הנידון הוא לעניין כיצד לחלק אותו ביניהם לאחר שישביח וראוי לזיבול השדות. דנה הגמרא בזכותו של אדם במבוי שמול פתחו. אמר אבונה, אחד מבני מבוי שביקש לסתום כנגד פתחו, אחד מדיירי המבוי שרצה להקיף מחיצות מסביב לארבע עמות שיש לו במבוי מול פתח חצרו, בני מבוי מעקבין עליו. שאר דיירי המבוי יכולים לעכב אותו מלעשות כן, כיוון שמרבה עליהם את הדרך, שמעריך להם את דרכם, כי מי שרוצה ללכת מראש המבוי לסופו, צריך להקם את דרכו ולהקיף מסביב למחיצה. אילו רבינו חננאל מפרש שמדובר במי שדר בסוף המבוי בצד הסתום, וביקש לסתום כל רוחב המבוי כנגד פתחו. אמר אבונה שמעכבים עליו בני המבוי אף על פי שהם חיצונים, לפי שמרבה עליהם את הדרך, כלומר, רגל בני האדם שיכולים לומר בני המבוי, שכשיש אנשים רבים במבוי יכולים להיכנס עד סוף המבוי, ועל ידי הסתימה תרבה עלינו הדרך על ידי בני אדם הדורכים עלינו במבוי, וגם לחצירות יצטרכו להיכנס מרוב הדוחק. מי טבעי קשו בני הישיבה על דברי רבונה מברייטה. שנינו בברייטה חמש חצרות הפתוחות למבוי אחד, זו לצד זו לאורך המבוי, ומדובר שראשו האחד של המבוי פתוח לרשות הרבים, ובצידו השני הוא סתום, דהיינו מבוי שאינו מפולש. כולן משתמשות עם החיצונה. כל בעלי החצרות רשאים להשתמש באופן שאינו מעכב את הדרך, במבוי מול פתחה של החיצונה הסמוכה לרשות הרבים. זאת מאחר שיש להם זכות לעבור שם כדי לצאת מן המבוי לרשות הרבים. וכל מי שיש לו זכות לעבור, יש לו גם זכות שימוש. והחיצונה, אבל החצר החיצונה משתמשת לעצמה. רשאית להשתמש רק בשטח שמול פתחה. אבל אין לה זכות שימוש בשער המבוי מול פתחיהם של שער החצרות, כיוון שאין לה להיכן לעבור משם, ומי שאין לו זכות לעבור, אין לו זכות שימוש. והשאר, שער החצרות הפנימיים, מלבד זכות השימוש שיש להם בשטח שמול פתחיהן, משתמשות עם השנייה. הן רשאיות להשתמש גם בשטח שמול פתחה של החצר השנייה, והשנייה, ואילו החצר השנייה, משתמשת לעצמה ומשתמשת עם החיצונה. רשאית להשתמש רק בשטח שמול פתחה ובשטח שמול פתחה של החצר החיצונה. אבל אינה משתמשת מול פתחן של שאר החצרות הפנימיות. נמצאת החצר הפנימית משתמשת לעצמה בשטח שמול פתחה, רק היא רשאית להשתמש לבדה, ומשתמשת עם כל אחת ואחת. היא גם מותרת להשתמש בשטח שמול שאר פתחי החצרות, שהרי עוברת דרכם כשיוצאת לרשות הרבים. ומכיוון שאין לחיצונה זכות שימוש בשטח שמול החצרות הפנימיות, היא אינה יכולה לעכב בעדם מלסתום במבוי כנגדם. אם כן, קשה על שיטת רבונה שאמר שכל דיירי המבוי יכולים לעכב זה על זה. מתרצת הגמרא תנאי. תנאים נחלקו בדין הזה, ורבונה סבר כדברי תנא אחד, ואילו הברייתא היא מדברי התנא השני. דתניא, כך שנינו בברייתא, אחד מבני מבוי שביקש להחזיר פתחו, להעביר את פתחו ממבוי זה למבוי אחר, בני מבוי מעכבין עליו שלא יעשה זאת, כיוון שהוא מרבה עליהם עוברים ושבים וגורם לצפיפות במבוי שלהם. אבל אם היה סתום, היה לו פתח במבוי האחר, אלא שהוא נסתם וביקש לפותחו, אין בני מבוי מעכבין עליו, דברי רבי. רבי שמעון בן אלעזר אומר, חמש חצרות הפתוחות למבוי זו, רבי שמעון בן אלעזר אומר, חמש חצרות הפתוחות למבוי, זו לצד זו לאורכו, כולן הן הפנימיות והן החיצונה משתמשות במבוי בכל המבוי זו עם זו בשווה. מבררת הגמרא חצרות מן דחר שמיו, איכן הוזכר בדברי רבי דין חמש חצרות שחולק רבי שמעון בן אלעזר עליו, אלא בוודאי חסורי מחסרה ואחי קטני. חסירה היא הברייתא, וכך יש להוסיף בה בדברי רבי. וכן חמש חצרות הפתוחות למבוי, כולן משתמשות עם החיצונה בשטח שמול פתחה. והחיצונה משתמשת לעצמה, ואילו החיצונה רשאית להשתמש רק בשטח שמול פתחה, אבל לא בשער המבוי. אלו הם דברי רבי. רבי שמעון בן אלעזר חולק ואומר, חמש חצרות הפתוחות למבוי, כולן משתמשות במבוי בשווה. נמצא שרבי ורבי שמעון בן אלעזר נחלקו האם החיצונה רשאית להשתמש גם בחלק שמול החצרות הפנימיות. לדעת רבי אינה רשאית, ולדעת רבי שמעון בן אלעזר היא רשאית. אם כן, רבונה שאמר שהמבוי שייך לכולם וכולם מעכבים על הפנימיות מלסתום כנגד פתחן, סבר כרבי שמעון בן אלעזר. כלומר, דברי רבונה הם רק כדעת רבי שמעון בן אלעזר ולא כרבי. אבל רבונה שאמר כך לא שמע את הברייתא ולא ידע שרבי נחלק על דבריו, כי אם היה שומע את דברי רבי, לא היה סותם את דבריו, אלא היה אומר הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. כך אומרים הרשב"א והריטב"א. מבארת עכשיו הגמרא את דברי הברייתא שהיא הביאה. אומרת הגמרא, אמר מר ובא לעיל בברייתא, אם היה לו במבוי השני פתח סתום שסתמו וביקש לפותחו, אין בני מבוי מעכבין עליו. דהיינו, בן אדם שהיה לו חצר שמצד אחד פונה למבוי לסמטה שמוליכה לרשות הרבים, ומהצד השני של החצר היה בעבר פתח שנסתם ועכשיו הוא רוצה לפותחו, אין בני המבוי שאליו הוא ייצא עכשיו יכולים לעכב עליו מלפתוח את הפתח. דנה הגמרא בדין האמור בברייתא. אמר רבא, לא שנו לא נשנה הדין הזה, אלא כשלא פרץ את פצימיו, שכאשר סתם את פתחו לא סתר את המזוזות, את המשקוף ומפתן הדלת, ובכך גילה דעתו שלא נסתלק מן הפתח אלא בכוונתו לפותחו לאחר זמן. אבל אם פרץ את פצימיו בשעה שסתמו, גילה דעתו שמסלק את זכותו מחצר זו ומפקירה לשכניו. ואם כן, בני מבוי מעכבין עליו מי לשוב לפותחו, שהרי הוא כמי שבא לפתוח פתח בתחילה. ויהיה הגמרא ראיה לדברי רבא, שאין שם הפתח נפקע אלא לאחר שסתר את פצימיו. אמר לאביי לרבא, תניא דמסייע לך, שנינו ברייתא שמהווה סיוע לדבריך. נאמר, בבית סתום שהיה לו פתח לחצר וסתמו, יש לו ארבע אמות, כאשר חולקים את החצר ביניהם נוטל בעל הבית הזה ארבע אמות לפתחו, מאחר ובדעתו לשוב לפותחו לאחר זמן. אבל אם כשסתמו פרץ את פצימיו סתר את המזוזות והמשקוף והמפתן, אין לו ארבע אמות בחצר, לפי שגילה דעתו שמסלק את זכותו מן החצר ומפקירה לשכניו, שלולי כן לא היה פורץ את פצימיו. שונה הברית הדין נוסף התלוי בחילוק הזה. קבר שפתחו סתום אינו מטמא כל סביביו, פרץ את פצימיו וסתמו מטמא את כל סביביו. המהרש"ל מוחק את הגרסה הזו, ואילו רבינו גרשום מקיים את הגרסה הזו. המשיכה הברייתא ואומרת, בית שפתחו סתום ומת נמצא בתוכו, אינו מטמא את כל הארבע אמות שסביביו, כפי שמטמא כל קבר. חכמים גזרו שיהיה קבר המת וכן המת עצמו מטמא ארבע אמות סביבו, כדי שלא ירגילו אוכלי תארות להתקרב עד הקבר, ויעילו ולא יבחינו בכך. אם כן, בית שפתחו סתום ומת נמצא בתוכו, אינו מטמא את כל הארבע אמות שסביביו, כפי שמטמא כל קבר, אלא מטמא כנגד הפתח בלבד. מת הנמצא בבית וסופו לצאת באחד מפתחיו, אף על פי שפתחיו נעולים, כל הכלים המונחים בחלל הפתח תחת עובי התקרה או תחת זיז בעובי טפח הבולט מעל גבי הפתח, טמאים, משום שהטומאה עשויה לצאת דרך שם. אם לא ידוע באיזה פתח בסופו של דבר המת יצא, כל הכלים המונחים בחלל, כל הפתחים טמאים. כך אומרת המשנה במסכת אוהלות פרק ז', משנה ג'. ממשיכה הברייתא ואומרת, אבל אם פרץ את פצימיו מטמא כל סביביו, כיוון שבאופן זה נחשב הבית עצמו כסתום ודינו כקבר המטמא ארבע אמות סביבו. והטעם שמטמא סביבו זה מדין טומאת קבר. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין סתימת מעבר. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, מבואות המפולשות לעיר אחרת, מבואות הפתוחים משני צידיהם, בדרכם עוברים ונכנסים לעיר אחרת, וביקשו בני העיר שהמבואות פתוחים אליה לסוטמן בצד הפונה לעירם, ולמנוע מעבר מאנשי העיר האחרת דרכם. בני אותה העיר, אנשי העיר האחרת מעכבין עליהם, רשאים למנועם מלסוטמם. רבי יוחנן מבאר את העמה של ההלכה הזו. לא מבעיה כי לקה דרכה אחרינה דמעכבה, ואין צורך לומר שכשאין דרך אחרת להיכנס לעיר מלבד דרך המבואות, שבוודאי יכולים בני העיר האחרת לעוקבם מלסתום, אלא אפילו כי איכה דרכה אחרינה, אפילו במקרה שישנה דרך נוספת להיכנס לעיר, אלא שדרך זו קרובה יותר, נמי מעכבה, גם יכולים הם לעכב, משום דרב יהודה אמר רב. ההלכה הזו יש ללמוד מתוך דברי רב יהודה שאמרה בשם רב. דאמר במסכת בבא קמא דף כ עמוד א', מיצר, רצועת קרקע שהחזיקו בו רבים לעבור דרכו, אף על פי שאינו שלהם, אסור לקלקלו ולסותמו. מאחר והבעלים ידעו מחזקת הרבים בקרקע ושתקו, בוודאי מחלו להם. כדי רב גידל, אמר רב גידל, רבים שבררו דרך לעצמן מה שבררו בררו. גם כאן, כיוון שכבר החזיקו הרבים לקצר את דרכם דרך אותם מבואות, אסור לקלקלם ולסותמם. דין נוסף באותו עניין, אמר רבנן, אמר שמואל, אמר רבנן בשמו של שמואל, מבואות המפולשים, הפתוחים לרשות הרבים. וביקשו בני מבואות, דיירי המבואות, להעמיד להם דלתות בפתח המבוי, כדי שבני רשות הרבים לא ייכנסו לשם. בני רשות הרבים מעכבים עליהם שלא להעמידם, כיוון שהדלתות מעכבים באדם להשתמש במבואות. גם אם יהיו הדלתות פתוחות במשך היום, יכולים הרבים לעכבם מלהעמידם, כיוון שהדלת גורמת למעבר להיות צר. וייתכן לפעמים שהרבה בני אדם יבקשו להיכנס באותה שעה ולא יוכלו, או משום שייתכן לפעמים שיהיו הדלתות נעולות גם במשך היום, לפיכך הם יכולים לעכבם. כך מסביר המאירי. מבארת הגמרא את דברי שמואל, סבור מינה, בני הישיבה ששמעו את השמועה הזו סברו לומר, הני מילי, דברי שמואל אמורים רק באופן שבני המבואות ביקשו להעמיד את הדלתות בארבע אמות, בתוך ארבע אמות שבראש המבוי הסמוכות לרשות הרבים. אבל אם ביקשו להעמידם בתוך המבוי לאחר ארבע אמות, בני רשות הרבים אינם יכולים לעכבם. כדי רבי זירא, אמר רב נחמן, כמו דברי רבי זירא בשמו של רב נחמן, אמר רבי זירא, אמר רב נחמן, בעניין ספק תומה ברשות הרבים, ארבע אמות שבתחילת מבוי הסמוכות לרשות הרבים, כי רשות הרבים דמיין, דינן כדין רשות הרבים, וכל ספק תומה נמצא שם טהור, כדין ספק תומה הנולד ברשות הרבים. ונפרט ונסביר, דיני ספק תומה נלמדים מאיסור סוטה, כיוון שכינתה התורה את האיסור הזה בלשון תומה, כנאמר בספר במדבר פרק ה' פסוק י' ג' ונסתרה והיא נטמאה. אז כשם שהסוטה אף על פי שרק נסתרה, נכנסה למקום הסתר, וספק אם זינתה, הרי אסורה על בעלה כאילו זינתה בוודאי עד שתשתה מן המים, אף כל ספק תומה יש לנהוג בו כאילו בוודאי תמה עד שיתברר להפך. ומאחר ואיסור סוטה אינו אמור אלא באופן שהאישה נסתרה, נכנסה לבית הסתר ברשות היחיד שזה מקום הסתירה, גם ספק תומה שנלמד ממנו לאיסור אינו אלא כאשר נולד הספק ברשות היחיד. אבל ספק תומה שנולד ברשות הרבים, טהור. מוסיף רב נחמן שאף על פי שמבוי נחשב כרשות היחיד לעניין זה שספקו תמה, מכל מקום אם נולד הספק בארבע אמות שבראשו הסמוכות אותם ארבע אמות לרשות הרבים, דינו כנולד ברשות הרבים וטהור. אם כן, מכיוון שארבע אמות הללו כרשות הרבים, הם יכולים בני רשות הרבים לעכב את בני המבואות מלהעמיד שם דלתות. אבל אחרי ארבע אמות בראש המבוי, שאין זה רשות הרבים, אינם יכולים לעכבם. אבל דוחה הגמרא את הביור הזה בדברי שמואל ומבארת את דבריו באופן אחר, ולא היא. אין זה נכון. אלא גם אם ביקשו בני המבוי להעמיד את הדלתות לאחר ארבע אמות, סובר שמואל שבני רשות הרבים יכולים לעכבם. וזה לא דומה לדינו של רב נחמן. מדוע? דעתם. דברי רב נחמן שם נאמרו לעניין תומה בלבד, ורק בדין זה יש לחלק במבוי בין תוך 400 לבין אחר 400, שכיוון ובני רשות הרבים אינם מצויים בתוך המבוי לאחר 400, נחשב המקום כרשות היחיד וספיקות המה. שרי טעמו של רב נחמן שאמר ש400 אילו נחשבים כרשות הרבים, זה מאחר ורבים מצויים שם ואין זה מקום הראוי לסתירה, אבל מ400 ולפנים שאין הרבים מצויים שם בקביעות, הוא מקום הראוי לסתירה, ודינו כרשות היחיד לעניין זה שספיקות המה. אבל אחר לעניין כאן, לעניין העמדת דלתות במבואות הסמוכות לרשות הרבים, זימנין דדח כי בני רשות הרבים ואי לטובה. לפעמים נדחקים בני רשות הרבים במבוי ונכנסים בו יותר מארבע אמות, ומכיוון שהם מחזיקים ומוחזקים להשתמש בכולו, אסור לקלקלו כדין מיצר שהחזיקו בו רבים ויכולים לעכב את בני המבוי מלהעמיד דלתות בכל המבוי. והראשונים נחלקו באיזה מבוי דיבר שמואל. יש שכתבו שמדובר במבוי המפולש מצד אחד בלבד וסתום משאר רוחותיו, כי אם מדובר במבוי המפולש משני צדדיו, מדוע אמרה הגמרא שהטעם הוא משום שלפעמים הרבים נדחקים לשם, ולא אמרה שהטעם הוא משום שהרבים עוברים בהם? ועוד, כיצד סברו התלמידים לומר שאין הדברים אמורים אלא בארבע אמות הסמוכות לרשות הרבים? הרי במבוי מפולש עוברים הרבים בחולו. אבל הרמב"ן כתב בשם רבני ספרד, וכך גם כותב המאירי, שמדובר במבוי המפולש משני צדדיו, כמשמעות דברי שמואל, מבואות המפולשים. והסיבה שהגמרא לא אמרה שהטעם הוא משום שהרבים חולפים שם, כדי ללמדנו שאפילו כשיש לרבים דרך אחרת לעבור בה, יכולים לעכב באדם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לאל בדף י' א' עמוד א', שותפים שבאו לחלוק ביניהם את נכסי השותפות, באיזה אופן יכול אחד לכפות על חברו לחלוק ובאיזה אופן אינו יכול לעשות זאת. אמרה המשנה, ולא את השדה וכן אין אחד מהשותפים בשדה תבואה יכול לכפות על חברו לחלקה ביניהם, עד שיהיה בשטח הראוי לזריעת 9 קבין לזה ותשעה קבין לזה, ועשינו את החשבון, והכוונה היא ל-3,750 אמות מרובעות לכל אחד. רבי יהודה חולק ואומר, עד שיהיה בה 9 חצאי קבין לזה ותשעת חצאי קבין לזה. אפילו אין גודלה של השדה, אלא כדי זריעת 4.5 קבין לכל אחד מהשותפים, יכול אחד מהם לכפות לחלקה. מבארת הגמרא ולא פליגי, אף על פי שתנקמה ורבי יהודה נקטו שיעורים שונים בחלוקת השדה, הם אינם חולקים זה על זה, אלא מרקי אטרי ומרקי אטרי, כל אחד קבע את השיעור לפי מקומו. במקומו של תנקמה הייתה הקרקע כחושה ולא היה כדאי לתרוח בפחות מתישה קבין, לפיכך אמר שאין השותפים קופים זה על זה לחלוק בפחות מכן, ואילו במקומו של רבי יהודה הייתה הקרקע משובחת, היה כדאי לתרוח אפילו בשיעור תשעה חצאי קבין, לפיכך אמר שיכולים השותפים לכפות זה על זה לחלוק גם בשיעור הזה בלבד. ואילו רבינו גרשום פרש, כדי שיוכלו לחלוק צריך שיהיה לכל אחד שיעור חשוב, ובמקומו של תנקמה לא הייתה שדה חשובה אלא בשיעור תשעה קבין, ואילו במקומו של רבי יהודה היו השדות ביוקר ויש לה חשיבות אפילו בתשעה חצאי קבין בלבד. מאחר ותנקמה ורבי יהודה גרו בארץ ישראל ודיברו על סוג הקרקע שהיה במקומה, מבררת הגמרא מה דינה של קרקע בבבל. לאו דווקא בבבל, אלא כל קרקע שהיא כמוה, הרי היא בכלל. וכן מה שדיברו בקרקע שבארץ ישראל, לאו דווקא ארץ ישראל, אלא כל קרקע שהיא כמוה, בכלל דבריהם. כך הרמב"ם בהלכות שכנים פרק א' הלכה ד'. אם כן אומרת הגמרא, שותפים שבאו לחלוק ביניהם שדה בבבל, שהקרקע שם אינה טובה כל כך ולא ראוי לתרוח בה אלא בשיעור גדול, מה היא, כמה יהיה גודלה כדי שיוכלו לכפות זה על זה לחלוק? אמר רב יוסף, בירדו יומה, אם לאחר החלוקה יהיה לכל אחד שיעור שמספיק לחרישת שור במשך יום שלם, חולקים. ואם לא, אינם חולקים. רדו לשון חרישה. כפי שמתרגם התרגום, על הפסוק לא תחרוש, לא תרדי. והטעם, לפי שאי אפשר לזכור שברים לחרישה אלה ליום שלם, ואם תסתיים החרישה באמצע היום, נמצא בעל השדה נפסד בדמי הסחירות, שהרי שילם לפי יום שלם. בררת הגמרא, מה היא בי? רדו יומה, לאיזה יום חרישה התכוון רב יוסף כשאמר שאם יש בשדה שיעור כדי חרישת יום חולקים, היא יום הזרה, אם כוונתו לחרישה נעשית במשך יום שלם בשעת הזריעה, שבאותה שעה נוחה הקרקע להיחרש כיוון שכבר נחרשה לאחר הקציר, הרי תרי יומה קרבה לא אבי, אין בה שני ימי חרישה מלאים בשעת הקציר, כלומר, בחרישה שתעשה בימי הקציר, שבאותה שעה הקרקע יבישה וקשה לחרוש אותה ולפיכך נמשכת החרישה, יותר מיום אחד, אבל עדיין אין בה עבודה לשני ימים מלאים, נמצא בעל השדה נפסד בסחירות השברים, שהתבטלו בחלקו של היום השני, והיא יום הקרבה, יום הדזרה לא אבי, ואם כוונת רב יוסף לחרישה נעשית במשך יום שלם בשעת הקציר, הרי בשעת הזריעה שהחרישה קלה יותר לא יהיה בשיעור עבודה ליום שלם, וכיצד יזכור בעל השדה את השברים לחרישה היא? ונסביר שדרכם הייתה לחרוש את השדה פעמיים, תחילה חרשו מיד לאחר הקצירה, שעת הניר, ושוב חרשו לפני הזריעה. החרישה שלאחר הקצירה ערכה זמן רב לפי שהקרקע הייתה יבשה, ואילו החרישה שלפני הזריעה הייתה קלה יותר, וערכה פחות זמן. מפרשת הגמרא את דברי רב יוסף בשני אופנים. יבא את תמה יומא דקרבה, אם תרצה תאמר שכוונת רב יוסף לחרישת יום שלם הנעשית בשעת הקציר, ואם כן יש להעמיד את דבריו במקום שנהגו דקרי וטני, שבשעת הזריעה היו חורשים את הקרקע פעמיים, פעם אחת לפני הזריעה כדי שתהיה נוחה לזריעה, ופעם שנייה לאחר הזריעה כדי לחסות את הזרעים, ושתי החרישות יחדיו ערכו כפי הזמן שערכה החרישה שבשעת הקציר, ונמצא שהשברים אינם בטלים כלל. והיא באה את אימה, יום הדזרה, ואם תרצה תאמר שכוונת רב יוסף לחרישת יום שלם, הנעשית בשעת הזריעה, ואם כן יש להעמיד את דברה בהדורי, קרקע קשה שיש בה עליות וירידות, שיש טרחה רבה בחרישתה בשעת הקציר, ושואה בחרישתה יומיים, ונמצא שאינו מפסיד ממלאכתו כלל. מוריי ורבותיי, אחי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום בדף י' א' במסכת בבא בתרא, לא לפני שנציג בפניכם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע במעשה שהובא לאל פדה רב יוסף שבויים בצדקה שקיבל מאיפרא אורמיס ולא נתנו לעניי אקום? שאלה שנייה, למה זכה בנימין הצדיק בזכות שפרנס את הענייה משלו? שאלה שלישית, מהו שיעור של חצר שקופים על חלוקתה? שאלה רביעית, בית אחים שאחד ירש בית עם בית פתחים והשני בית עם פתח אחד, כיצד חולקים את החצר? שאלה חמישית, מה הפירוש אכסניה לפירושיהם של רש"י ותוספות? והשאלה האחרונה, היי חצרות זו ליד זו הפתוחות למבוי הפתוח בצידו האחד לרשות הרבים, האם בני החצרות החיצוניות יכולים לעבור מול החצרות הפנימיות? עם השאלות הללו לשינוי סיכום החזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום חמישי ו' בשבט תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה את דף י"א ממסכת בבא בתרא. רגע לפני שאנו מברכים ומתברכים בסייעתא דשמיא, נזמין את כולכם בשמחה ובטוב ליבב לפדיון הבן שיתקיים בעזרת השם ובישועתו מחר ז' בשבט יום שישי ערב שבת קודש פרשת בו, פרשה בה נצטווינו על קדושת הבכור ופדיון הבן. יש אומרים שהמשתתף בפדיון הבן כאילו צם פידלת תעניות. אתם אנשי הדף היומי, פידלת, ודאי וודאי מחוברים לסגולה הזו. פדיון הבן לנכדינו מורדכי צבי שיחיה, הבן הבכור של בנינו שיחיה, יתקיים כאמור מחר בסייעת הדשמיה בירושלים בשכונת ארנוף, באולם בית הכנסת של קהילת בני תורה רחוב אגסי 5, בשעה 9:30 בדיוק. וכולכם מוזמנים בסייעת הדשמיה להשתתף במצווה די נדירה הזו. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע, ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.